כל חי אונליין 93fm.co.il. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
כל המאזינים היקרים והאהובים דרך רדיו קול חי, השם ישמור אתכם וחייכם. אנחנו נמצאים בפרשת ויחי, קוראים את הפרשה הזו, פרשת ויחי, יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשת עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, שכבתי ונשאתני. ויאמר, היא שבעה לי, פלא פלאות. ויחי יעקב, יעקב אבינו חי. מתי? מתי שהוא נפטר? אפילו שהוא נפטר, אבל הוא חי. חי על ידי בניו, אנחנו. אנחנו בחיים, מה זרעו בחיים? לומדים את התורה הקדושה. יעקב אבינו מרגיש שהוא חי. שבא לי יוסף, מה אומר לו? אל נא תקברני במצרים. אומר לו ליוסף, אומר לו, אל נא תקברני במצרים. ושכבתי עם אבותה ונשאתני ממצרים, אני לא רוצה שתקבור אותי. מה מפחד יעקב אבינו? כתוב רשי, אומר, אנא תקברני, סופה להיות עפרה כינים ומרחשים. מי זה כינה שיכולה להגיע לגופו של יעקב הקדוש והטהור? יכולה להגיע, חס וחלילה. שאין מתי חוצה לארץ חיים, הוא חי. מה הצדיקים, מלאכים נושאים אותם. יעקב אבינו עד כדי כך מפחד מעצמו אולי. מי זה יעקב אבינו? מה אנחנו יכולים לתאר מה גדולתו שדמות יוקנו של יעקב אבינו היא חצובה בכיסא הכבוד? דמות יוקנו של יעקב אבינו חצובה בכיסא הכבוד. הוא יפחד מזה, מכיני, מזה. לא. יעקב אבינו, אל נא תקברני במצרים. לא הכוונה על הגוף שלי, לא גופי. אל תקבור את הרוח שלי, את ההנהגות שלי, את הדרך שלי. אני רוצה שלא תקבר במה במצרים, במצריות. ויפרו וירבו ויעצמו ותמלא הארץ אותם, יתחילו להיות, ויתערבו בגויים. אני מפחד שחס ושלום תדבק בהם התרבות המצרית והתועבות המצריים ידבקו בהם. זה אני לא רוצה. שתשמור, תשמור את הבנים שלי. יוסף, אני ירדתי עבורך. אין אף אחד פה שחייב לי כמוך, שאני בשבילך אני ירדתי. אני מבקש ממך, אל נא תקברני, אתה חייב לי. מה חייב לי? אל נא תקברני במצרים. ככה, אם הייתי שם בארץ כנען, בניי לידי יושבים הכל, ברוך השם, מקבלים את תורתי. אבל באתי למצרים, אני מפחד שהתורה שלי גם כן תלך. ובזה יש לבאר, ביאור נפלא מאוד, יוסף הצדיק הביא את הבנים שלו. אז כתוב שמה, יעקב אבינו, כתוב שמה, אמר להם, ביקרא בהם שמי בשם אבותיי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. ביקרא בהם שמי. זה פלא על יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר ויקרא בהם שמי. ואחר כך אומר שם אבותיי אברהם ויצחק. זה לא מובן. מה זה? זה חס ושלום כאילו זלזול. מה אתה? אתה קודם שמך, קודם תגיד, ויקרא בהם שם אבותיי. זה הפירוש שמי. אבל להגיד את השם שלי, אני הראשון. הגאור ביהודה צדקה, הוא שאל את השאלה העצומה הזאת. והוא תירץ תירוץ נפלא מאוד. אמר, יש שלושת אבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד יש לו איזה מידה אחת, איזה תכונה מסוימת שהוא דבק בה. אברהם אבינו דבק במידת החסד. אברהם איש החסד. מוכן לרוץ אחרי 40 שמשתחווים רק לבוא לאכול אצלו ולשתות אצלו. זה ביתו פתוח מארבע רוחות. מארבע רוחות בו ירוח, שכל מי שרוצה להיכנס יבוא יוכל וישתה, שלא יצטרך להסתובב עד כדי כך כדי לאכול ולשתות. כך היה אברהם אבינו, איש החסד, מידת החסד, חסדו של אברהם אבינו, גדול חסדך גדול עליי. יצחק אבינו היה עמוד עבודה, קורבנות, היה מקריב עד כדי כך שהיה מוכן להקריב את עצמו על גבי המזבח. וגם תפילה, ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא היה כל הזמן מתפלל, עובד את השם בצורה של עבודה, עבודת הקורבנות ועבודת התפילה בכל לב. זה היה יצחק. המידה שלו זה גדר של להיות דבוק בשכינה, במה? בתפילה, בקורבן, להביא להקריב קורבנות לשם. יעקב אבינו, מידה אחרת הייתה לו. מה היה? איש תם יושב אוהלים. יושב, עוסק בתורה, יומם ולילה, בישכב במקום ההוא, במקום ההוא שכב, אבל כל אותם 14 שנה שלמד בית שם ועבר, לא שכב על מיטה, אלא ישב עמל בתורה, אם ביקש להתנמנם, התנמנם על הסטנדר, אבל לא שכב לישון. למה? חבל לו, על כל רגע של לימוד תורה, על כל רגע היה עוד רגע אחד של לימוד תורה, אם יכול ללמוד עוד רגע, עד כדי כך. לימוד תורה, לימוד תורה, אשתם יושב אוהלים, הכל כל יעקב, במה? כל של תורה. זה היה יעקב אבינו. אז יש פה שלוש מידות. מה המידה בעצם שאדם צריך לשים עליה לב יותר מהכל? זה מידת התורה. ולכן יעקב אבינו אמר להם, תשמעו, גם אם אתם חס ושלום תתחילו קצת אולי לסתות, אבל תיזהרו. דבר אחד, תורה. התורה ויקרא בהם שמי. הדבר הראשון שיקרא בהם שמי זה התורה. אשתם יושב ואני. אם יש לכם תורה, אם יש לכם תורה, יש לכם את הכל. אם אין לכם, אחר כך, אברהם, חסד, חסדים, צדקות, מעשים טובים. גם דבר נפלא מאוד, פרט אם עושים את זה למען התורה, למען באמת בן אדם. יש בן אדם, הוא עושה חסד גם עם חברו. מה, מזמין אותו לארוחת וויסקי. ב-1500 שקל מכניס אותו למסעדה ומזמין אותו גם חסד, מה אתה רוצה? חסד גדול שיבוא אליו לתמוך באיזה תלמיד חכם שיושב עוסק בתורה, שיהיה אחר כך בעזר השם מפיץ, מזריח את אור התורה, רב בישראל, ראש שיבה, דיין, מורה הוראה, רם בישיבה, מקים עולה של תורה. מה אתה רוצה? אתה מספיק, נותן לו 10 שקל. הנה, צדקה. הנה, חושב שצדקה, יש כאלה שחושבים שצדקה זה לתת פרוטה. מי שנותן צדקה, פרוטה לצדקה, מה זה פרוטה? זה מטבע. אבל שטר, חס ושלום. מה פתאום שטר? זה שטרות, זה לא פרוטה. אז חלה וחס, עלולים. זה בעצם, רבותיי, האדם צריך לראות קודם כל שתהיה תורה. אם יש תורה, גם צדקה צריך, ודאי, בלי ספק, אבל לדעת גם כן עמילית לעשות צדקה, שיהיה לך חלק בתורה שלו. בן אדם יש לו חלק, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, אם יש לו חלק, אשרם מטוב חלקו מנעים גורלו. אחר כך, יש לנו את עמוד העבודה, תפילות, תפילה צריך, אבל תדעו לכם, גם תפילה, צריך לדעת מתי להתפלל, צריך איך להתפלל. זה מי אומר את זה? התורה. גם צדקה, מי אומר איפה לתת צדקה, מה לתת צדקה, מתי לתת צדקה. זה התורה אומרת. אז אתה צריך תורה. אז בלי תורה אין כלום. ויקרא בהם שמי. אם אתה רוצה, בשם אבותי אברהם, חסד, בתפילה, בעבודת השם. זה רק על ידי המצווה הזאת של התורה. ולכן הדגיש את העניין הזה, ויקרא בהם שמי. נכון שזה אני מקדים את עצמי, אבל יעקב אבינו סוף סוף, הרי הוא האחרון, זה ודאי לא ימחק מהם. כי הוא סוף סוף, הם יותר קרובים ליעקב אבינו. אז כיוון שהם קרובים יותר ליעקב אבינו, אז זה לא ימחק. אומר להם, הפחד שלי, שזה ישכח מכם. אברהם, חסד, או התפילה של יצחק, עבודת השם של יצחק, זה אני מפחד. אבל שמי אין לי כל כך. עיקר בהם שמי, זה בקלות. אחר כך את החסד, אחר כך עבודת השם, זה של יצחק, זה קשה מאוד. זה להיות דבוק בשכינה. טוב, יוסף הצדיק, הוא מביא לו אותה, אומר לו, תביא לי אותה. הלך, לקח יוסף הצדיק, לקח את הבנים שלו, ועיני ישראל, כתוב, וירא ישראל את בני יוסף, לקח אותם. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? מי אלה? מה? ויאמר יוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוהים בזה. ויאמר, קח אמנה אליי ואברכם. מה זה מי אלה? יעקב אינו מסתכל, הם לא דומים לאותם בנים קצת, שהם בדיוק, שהיו בארץ כנען, יושבים על יד אבותיהם, קצת, השתנה טיפה, לכן מי אלה? אומר לו, לא, הכל בקדושה, הכל בתהרה, הנה יש לי כתובה, הכל. ועיני ישראל כבדו, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם, ויחבק להם, ויאמר ישראל אל יוסף, זה מה שנשאר, כמובן, תדעו לכם לילדים, זה אותה חיבוק, אותו נשיקה, שאדם מנשק את הבן שלו, את הנכד שלו, תדעו לכם, זה נשאר קיים, הילד זה דבוק בו. אז יעקב אבינו, קודם כל, ויחבק להם, וישק להם, ויחבק להם, ויאמר ישראל אל יוסף, ראו פניך לא פיללתי, הנה הראני, הראה אותי אלוהים גם את זרעך. ויוצא יוסף, כי לא האמנתי, זאת אומרת, ציטטתי שער ירא שמיים, חס ושלום שלא תיכשל בעבירה בארץ מצרים, לא חשבתי. ועכשיו הראני גם את זרעך, שנשארת בקדושה ותהרה. אז ויוצא יוסף אותם עם מרכב, וישתחו על הפעם, ויקח יוסף את שניהם, וישם את אפרים, אפרים הוא שם אותו בצד ימין של יעקב אבינו. שם את אפרים בימינו לשמאלו של ישראל, לשמאלו של ישראל, כדי שיברך אותו בימין. ואז בית מנשה בשמאלו, מימין ישראל, מנשה הוא הגדול, אפרים הוא הקטן. אז מה עשה יעקב אבינו? לקח את הידיים שלו, כתוב, סיכל בישלח ישראל את יד ימינו, וישת על ראש אפרים. ואפרים הוא הצעיר. ואת שמאלו, הראש סיכל את ידיו. מה עשה איקס כזה? סיכל. זה נקרא סיכל. מה זה אומר התרגום? מה זה סיכל? סיכל מלשון. אחכי מינון לידי. זה סיכל, זה לשון אחכי מינון. מה זה אחכי מינון? בחוכמה. הוא עשה את זה, אל תחשוב. סיכל מלשון השכל, ודעת. אל תחשוב. אמנם אתה רואה פתאום, הוא לוקח ככה את היד שלו פה. יוסף לקח את יד ימינו של אביו, ורוצה לטות אותה, לטות אותה לצד איפה שנמצא מנשה, כי מנשה הבכור. אז כתוב שמה, שבישלח ישראל את ימינו, והוא ביברך את יוסף, ביאמר האלוקים הזה, כתוב שיוסף הצדיק, וירא כי ישית יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך אביו, כי זה הבכור, להסיר אותה מעל ראש, מספיק מה שהיה קודם, עניין של יוסף והשבטים, וזה, אני לא רוצה שיהיה חס ושלום, עוד פעם דברים כאלה, כאילו אתה מקדים את הקטן, ויתמוך יד אביו, להסיר אותה מעל ראש אפרים, ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, אבל לא הצליח, יעקב אבינו זקן בגיל 147 שנים. יעקב אבינו זקן ושבע ימים. וידו, הוא בא יוסף קצת להרים את יד אביו. אומר לו, יעקב, בני, מה אתה חושב שאתה תוכל להזיז את היד הזאת? היד הזאת יכלה על עשיו, היד הזאת גלגלה את האבן על פי הבאר, היד הזאת ניצחה את המלאך, היד הזאת. אתה רוצה להסיר את היד? אתה חושב שאני לא יודע מה אני עושה? אתה מסיר לי את היד? לא, אל תדאג. אל תסיר את היד. אפרים, אני יודע, יצא ממנו אדם גדול מאוד. יהושע יצא מאפרים. ולכן לא רצה בשום פנים ואופן לזה. נכון, גם זה, אבל יצא ממנו גם רשעים מנשה, יצא, לכן אני שמתי את ידיי שם על ראשו של אפרים, וגם רבותינו אומרים שאפרים הוא היה רגיל אצל יעקב אבינו לשמוע, לשבת ללמוד, לקבל ממנו תורה. אבל לעומתו מנשה היה בא מדי פעם לשמוע קצת, אבל לא היה בא יום יום כמו אפרים. מנשה הוא היה מנכ"ל בית יוסף, הוא היה מנכ"ל, אז מכיוון שהוא היה מנכ"ל, הוא חייב להישאר שם, אין לו זמן, אין לו זמן, הוא מנכ"ל. לעומתו, אפרים לא, הוא כל הזמן תראה אותו בישיבה אצל הסבא קדישה, ולכן הוא קיבל תורה הרבה. אמר יעקב, הנה זה שקיבל תורה הרבה, יצא ממנו דברים גדולים מאוד. נכון, עכשיו אולי אתה לא רואה, אתה רואה את מנשה, הוא מצליח, והוא זה, והוא באמת, גם הוא יהיה גדול. אבל יצא ממנו גם כן דברים, אבל הוא לא, לא, גם הוא יצא. כך רבותינו אומרים, אולם אחיו הקטן יגדל שעתיד יהושע לצאת ממנו, שנחיל את הארץ וילמד תורה. וזה, ואילו מנשה עתיד גדעון לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו. גדעון. אבל זה לא יהושע שירש את משה רבינו. רבותיי, כל זה מאיפה נבע? מלימוד התורה. לימוד התורה שלמד, הוא זיכה אותו לעלות למדרגות גבוהות. טוב, אז מה אומר להם אחרי זה? הוא אומר, יש איזה ברכה מסוימת. אומר, בך יברך ישראל ויברכם ביום ההוא. למור, בחי ברך ישראל למור, ישמחה אלוהים כאפרים וכי מנשה. והתורה מדגישה, וישם את אפרים לפני מנשה. זה פלא. מה? שם את אפרים לפני מנשה. ויומר ישראל אל יוסף, בחי ברך ישראל למור. זה פלא. זה ברכה קצת, שנראית קצת חריגה. למה? מכיוון שהקדמת את הבכור לפני, אז איך? ולא רק זה, מבקש יעקב אבינו שבך יברך ישראל, הברכה הזו היא תהיה בפי כל אבא, בך יברך וישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה יברכך השם ישמרך. מה אנחנו מברכים את הילדים בליל שבת? כל אחד ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה יברכך השם ישמרך. למה? הברכה כזאת יש בה קצת שינוי, יש בה חריגה. לא. כתוב שמה כשיעקב אבינו שם את היד שלו על ראש אפרים, אז כתוב שם, והוא הצעיר. מה זה והוא הצעיר? אנחנו יודעים שאפרים הוא הצעיר. יודעים מה התורה מדגישה, והוא הצעיר. אלא, על אף שאפרים שם יעקב אבינו את ידיו, את ידו הימנית על ראשו, אפרים הוא הצעיר. הוא המשיך לשיר, חס ושלום. לא גבה ליבו, לא רמו עיניו, ולא הלך בגדולות. לא חשב, אני עכשיו יותר, לא. אלא אפרים, הוא נשאר בצעירותו. ואפרים הוא הצעיר. ומנשה, מנשה, חס ושלום, לא הצטער מנשה. יעקב אבינו ראה שכך הוא ראה ברוח הקודש, שאפרים לא גבה ליבו, ומנשה לא תחיל לרתום, למה הוא, למה לא אני, למה? אז אמר, ככה יברך, יברכו עם ישראל. יברך יברך ישראל, כשיהיה בבית איזה מישהו שקצת נותנים לו לקצת יחס יותר או משהו, ההורים לפעמים רואים שצריכים לתת לזה בן קצת יחס יותר, הוא חסר לו, בלי היחס הזה, הוא צריך את היחס הזה, מה לעשות? אז הברכה היא שזה שמקבל את היחס לא יגבה ליבו, וזה שלא קיבל יחס והוא הגדול, הוא נשאר, כלומר לא הרגיש חס ושלום בזה השפלה. אז כיוון שהוא לא מרגיש, אמר וישם את אפרים לפני מנשה, ואפילו שהוא שם, עם כל זאת, אומר בחי ברך ישראל למור. למה? מפני שאני רואה שאף אחד מכם זה לא גבה ליבו, זה לא הרגיש רטינה לרטון ולכעוס. זו הברכה שצריך לברך את הילדים, שלא תהיה מחלוקת ביניהם, שיהיו אהובים, אפילו שאחד קצת קיבל יותר, אחד פחות, אבל לא יחלה וחס שום מחלוקת ביניהם. וזה הברכה, מה שמברך יעקב אבינו. אחר כך אנחנו רואים שקורא את בניו, יעקב אבינו רוצה לתת להם את הברכות, כל אחד ואחד לקבל את ברכתו אשר ברך אותו. ויקרא יעקב את בניו ויאמר, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא איתכם באחרית הימים. יקבצו ושמעו ראובן בכורי אתה. באמת, אם בן אדם מסתכל על כל הברכות האלה, יש פה הערות מאוד מאוד חשובות שיעקב אבינו מאיר לבנים שלו. יש לו הערות על כל אחד ואחד. למשל, אם ניקח את ראובן, אז אומר לו, פחס כמיים על תותר. מעניין. ולמה לא אמר לו כל הזמן? למה רק עכשיו, לפני שהוא עומד להיפטר מן העולם, לא אמר לו, תשמע, אתה פחס כמיים, ראובן, למה עשית דבר כזה? למה? ושמעון ולוי, למה לא אמר להם, לחמאס מכורותיהם? זה, למה לא? הגם שכתוב שם שקצת אמר, אחרתם אותי ויושב וכנעני, אבל לא הדביק עליהם איזה סטיגמה מסוימת של פחס כמיים על תותר, אתם לא תקבלו, או כלי חמאס מכורותיהם בסודם על תבוא נפשי, ועם קהלם את אחד כבודי, זה לא עשה את זה. מעניין, תשמעו, זה דבר נוראי, מה שהמדרש אומר. יעקב אבינו לא העיר לבנים שלו כל זמן חיותו, לא העיר לבניו. למה? אם אתה מעיר חס ושלום, עלול להיות מזה לצמוח גם דברים נוראים. למה? אם הם יקבלו הערות כאלה מאבא שלהם, מי יודע? אולי ילכו להיות במפלגה של עשיו. ילכו אחר כך לעשיו. למה? אתה לא רוצה שזה, אז אני לא יהיה במפלגה שלך. אני אלך. אז עלולים ללכת לבנים שלו הכל, ועם כל זאת, אם אתה מעיר להם, והם כל כך מתביישים ממך, הם לא רוצים להמשיך להישאר איתך. ולכן יעקב אבינו אמר, אני לא אעיר להם, למה? כי התביישו ממני כל זמן שאני חי. אז כל זמן שאני חי, אני לא אעיר. לא אתן להם הערות. אתם שומעים, זה דבר יסודי מאוד, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו צריכים להתנהג, לשבח, לפאר, לרומם. יש פה יסוד אחד. כתוב שמה שיהודה גם כן, הוא קיבל, אבל הוא פחד, הוא כמעט נרתע, כמעט ברח יהודה. כששמע שראובן וזה ושמעון ולוי קיבלו את ההערות האלה, יהודה כמעט ברח. אז הוא אומר לו, לא יהודה, בוא, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, אתה תנצח איפה שתלך, ישתחוו לך בני אביך, גור אתה תהיה המנהיג, אתה תהיה המלך, אבל גור על יהודה, אבל פתאום הוא אומר לו, מטרף בני עלית. הנה, פה ברמז, אמר לו ברמז הרומז, שיבין שמטרף בני. מה זה מטרף בני? מיוסף שכמעט נטרף, שם על ידי המצרים, כמעט הוא נטרף, ואתה עלית, מטרף בני עלית. כשתדע לתקן את הדבר הזה. אוי, אחר כך בסוף, הוא אומר, יעקב, האור החיים הקדוש אומר כאן דבר נוראי, נוראי אומר, על הפסוק הזה יש דבר נוראי אומר, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, ודם ענבים פסוטו. אומר שהגלות האחרונה, אז יכולים לחבס אותה, במה? ביין, כי טובים דודיך מיין ינח של תורה. על ידי לימוד התורה אנחנו מחפשים את כל העבירות, מחפשים את כל הקלקולים, את כל הקטרוגים. אבל אם חס ושלום לא, אז בדם ענבים סוטו, זה עוד, זה חלה וחס, זה עניין של דין, שלא יהיה דין. לכן אומר שהמשיח, הגואל עתידי, אומר רחיים הקדוש, שעתיד לגאול את ישראל, באיזה זכות יגאל אותם? בזכות של לימוד התורה הקדושה. לכן צריך לעזור, לראות שהתורה לא תיפגע, לא יפגעו בתורה, יזהרו מאוד מאוד. הפגיעה בלימוד התורה עולה הרבה מאוד, חלילה וחס. כדאי מאוד מאוד שיבינו שהתורה הקדושה לא פוגעים בה. משאירים את לומדי התורה שהמשיכו, כי הם בעצם, הם המביאים את הברכה ואת ההצלחה, וגם העיקר, מקרבים את הגאולה שלנו השלמה. ולכן צריכים לזהר מאוד, לא לפגוע בתורה, כל הזה, זה לשמור כבבת עינינו. התורה צריכה להיות. הדבר הזה, אני לא רוצה לומר, אבל גם אצל אומות העולם, זה קיים. אלה שהם נמצאים במובן הרוחני, כל מיני, להבדיל מיליוני אלפי הבדלות, של כל מיני כמרים, כל מיני זה, נותנים להם את הזה, את החופשיות, פותרים אותם מכל מיני דברים. למה שבארצנו לא יבינו שהדבר הזה של הרוחניות, הרי העיקר עם ישראל זה הרוחניות שבתוכנו, במה נבחרנו? בדבר הזה שאנחנו קיבלנו על עצמנו את התורה, הפכנו אשר בחרבן מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ולכן צריכים להיזהר מאוד לתת לתורה להמשיך להתקיים בלי חס ושלום כל מיני הגדרות וכל מיני, נגיסות, לנגוס פה, לנגוס שם. מי שלומד תורה שימשיך בעזרת השם בלימוד התורה שלו. וזה אומר רוחיים הקדוש, תראו את הפסוק הזה, זה נורא ואיום. זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, גם כן רמז לו, שמע, אל תהיה יותר מדי מסחר ותעשייה, תשקיע גם בתורה הקדושה, תיתן, צריך, נכון שאתה תומך, ברוך השם אתה תומך, אז זה לא מספיק, רק אם אתה תומך בתורה, אתה צריך ללמוד גם אתה בעצמך, שתלמד גם כן תורה קצת איזה שעה, שעתיים ביום, תבוא, לא תלך כל הזמן רק לחוף אוניות. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעים, וית שכמו לסבול עולה של תורה, ויהיה למס עובד, אכפת לו, כל מה שיאבד מעולם, אבל העיקר, כתוב על שבט, על יהודה, חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. אז על יהודה כתוב הדבר הזה, דבר פלא, שמה זה עניין של חכלילי עיניים. יש גמרא במסכת כתובות, הגמרא מביאה בסוף מסכת כתובות, גדול המלבין את שיניו לחברו יותר מהמשקהו חלב, וגדול המחייך בעיניו לחברו יותר מהמשקהו יין, שנאמר חכלילי עיניים מיין. אתה תחייך לי בעיניים, תחייך לי חכלילי, חייך לי בעיניים שלך, זה יותר מאשר תיתן לי יין. ולבין שיניים, ליבון גדול, ליבון השיניים, שבן אדם כשמחייך לחברו מלבין את השיניים שלו, מראה את שיניו, אז זה יותר מאשר המשקה הוא חלב. אתה רוצה איזה את ליטר חלב אני אתן לך? לא, תן לי חיוך. חיוך רבותיי, זה לא עולה בכלל כסף, אבל זה יותר מהכל. חיוך אתה יכול לתת גם לעשירים, גם לעניים. חיוך אתה יכול לתת גם לילדים, גם לגדולים. חיוך אתה יכול אפילו בצורה קלה מאוד. זה לא לוקח הרבה זמן. שום דבר, שבריר של שנייה אחת. אתה רק אמרת שלום ככה בחיוך, מספיק. זה כבר אותו בן אדם קיבל. יש איזה סיפור ששאלו, פעם היה איזה דיון. היה פעם איזה דיון בזמנו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. גאון היה ראש ישיבה בפורת יוסף, אחרי שנפטר חכם יהודה צדקה, אז מינו אותו להיות ראש ישיבה, הוא היה מיוסר ביסורים, אף על פי כן גאון, ראשו עבד כמו אלף אנשים, ככה ראש שלו היה עובד, עובד בעמקות גדולה מאוד. היה איזה אדם אחד שלא היה לו עבודה, זה חיפש בסוף מצא ללוות ילדים לתלמוד תורה בטנדר, יש נהג, אבל יש ילדים שצריכים להוריד אותם, ללוות אותם, לראות, להושיב אותם, כל מיני ילדים קטנים, גדולים, מלווה ילדים לתלמוד תורה. המלווה הזה מסכן חדש, היה מקודם איזה עובד, איזה עבודה, ואת העבודה שלו, פתאום הוא בא, זה קופץ לו, זה צועק, זה בוכה, לא, זה, והוא מצוברח כולו, ממש כל בוקר היה לו מצב רוח, אז, וזה מושך לו את, את, את המעיל, וזה כך, ילדים, ילדים, פרט הם נצלים את ההזדמנויות שרואים שבן אדם איזה בחולשה, הוא לא יכול לצעוק, קשה לו לצעוק עליהם, וזה, כן, איפה הייתה, מושך לו את היד, קשה מאוד, היה מרגיש כל כך רע ועצב, איזה מלאכה קיבלתי, אבל מה אני אעשה, אני צריך איזה מזכורת, יש לו, מקבל מזכורת, מה יעשה? והנה יום אחד יושב עם הנהג ומדברים, סתם שוחחים על דרכי עבודה, אומר לו, תשמע, את הדלת אתה צריך לפתוח ולסגור. פעם לא היה, אוטומט, היום זה אוטומטי היום, יש לוחץ ככה, לוחץ, נכנס בחזרה, נכון? יש אוטומט. יש טנדרים שעדיין עוד אין להם אפילו את זה, אבל הטנדרים הקודמים בכלל לא היה להם את ה... שזה גם באוטובוסים זה כך. לפני 20-30 שנה ודאי שלא היה קיים הדברים האלה, אז הוא התחיל לתווכח איתו, מה אתה רוצה ממני שאני צריך לסגור דלתות? אתה תסגור את הדלת, מה פתאום אני לא? אני לא חייב לסגור. היה ביניהם ויכוח מי יפתח את הדלת. אז אם הוא הנהג או הוא, אז היה ביניהם ויכוח. אז החליט לגשת לדין תורה. באו לדין תורה, הנהג והמלווה. ואז הגאון רבי בן ציון אבא שאול אומר לו, לאותו מלווה, אומר לו, אני לא יודע, אתה יודע מה אתה מקבל? מה אתה מקבל? כשאתה פותח את זה, דע לך שאתה פותח את ההיכל של ספר תורה, ואתה מכניס ספר תורה, הילד הזה שבא עכשיו ללכת ללמוד תורה קדושה, תורה ציווה לנו, משה מורשה, מה טובו עליך, יעקב, זה ספר תורה. זה ספר תורה חי. אתה מכניס אותו להיכל. ההיכל זה הדלת, הדלת שההיכל זה הטנדר, זה הדלת של ההיכל. דע לך, אתה יודע, איזה שמחה צריכה להיות לך שזכית על המעמד הזה. הוא אומר, כן הרב, בסדר. אז כבר אומר לנהג, אומר לו, לא, 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 אל תתווכח, בסדר, אני קיבלתי. אם זה מצווה כזאת. מאותו יום, אותו נהג, קיבל רוח חדשה. כל ילד שהוא מקבל, מקבל אותו, ברוך הבא, אוח, טוב לי לראות אותך היום, מקבל אותו, הילד נפתח, וזה, כך, ואותו בן אדם, שהוא היה מצוברח, והיה במצב רוח לא כל כך, התחיל באמת מחייך לכל ילד, הילדים אהבו אותו, התחיל פתאום, כמו מספר להם סיפור, בינתיים בנסיעה, כל הזמן, סיפורים יפים, מחכמנו, וכך, כל ילד שהיה נכנס, היו שרים לו שיר. שרים לו שיר. טוב לי תורת פיך, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, הושיעה את עמך וברך את נחלתך. שר, כל ילד שהיה נכנס, איזה שמחה הייתה לילדים. עד כדי כך, שאחרי איזה יומיים פוגש, אבא אחד פוגש את הנהג הזה, בבית הכנסת, בתפילת המנחה, אומר לו, תגיד, יש איזה מלווה, אני לא יודע אם זה אתה או לא אתה, שהוא מלווה את הילדים, האם חדש, הכניסו עם מלווה חדש, אומר לו זה אתה? אומר לו כן, מה יש? לא טוב אני עושה? אומר לו דע לך, הבן שלי לשלוח לו אותו לתלמוד תורה היה קשה מאוד, לא רוצה, כן רוצה, בכל מיני, אומר לא יודע, זה כבר יומיים שהילד אומר, אני רוצה, נו, מתי? נו, הוא כבר, אומר לנו, הוא כבר הגיע הזמן, נו, מישהו שיקח אותי למטה, אני לא הבנו מה קורה. אז למה? שאלנו את הבן, למה? אומר, וואי, זה בן אדם טוב, איזה דוד טוב באלינו, כל כך הוא מספר לנו סיפורים יפים, ושר לנו, ומחבק אותנו, ומושיב אותנו. תראו מה זה, רבותיי, החיוך, זה החיוך. זה חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. כמה בני אדם מחפשים רבותיי כדי להועיל לזולת. אבל דעו לכם אחים יקרים, על ידי החיוך, על ידי, אתה לא מפסיד כלום, אבל אתה נותן רווח לזולת. השם יעזור שנוכל באמת לקיים את הדבר הזה. וכמובן בעצם כל התורה כולה היא בעצם, מי שרואה את התורה אנחנו משתוממים, איזה דברים שכתובים בתורתנו הקדושה. יששכר חמור גרם, יששכר, הוא יושב עוסק בתורה, הוא סובל עולה של תורה, אבל זבולון ויששכר, ואחד עוזר לזולת, ועל ידי זה, ברוך השם, עם ישראל ממשיך בתורה, אבל צריך גם שיהיה לבן אדם מחשבה. אספר לכם סיפור שראיתי, דבר נפלא מאוד, היה אברך אחד, אברך תלמיד חכם, המטבח שלו היה ממות מתושלח. הארונות כבר כולם חלק קשבורים, חלק רצוצים, כל המטבח כולו, זה גם המקרר ממות מתושלח, כל מיני דברים. אז הוא רוצה להחליף, לעשות מטבח, אבל לא ידע איפה לשים את זה, איפה לשים, איך להביא את הארונות, איך לזה. אז אמרו לו, תדע, יש יהודי ירא שמיים בתכלית, שהוא גם למד עיצוב פנים, תיגש אליו, והוא יעצב לך בצורה איפה תשים את המקרר, איפה תשים את התנור, איפה תשים כל דבר, וארונות נפתחים יפים. יש היום כל מיני דברים מסוימים שמועילים ונוחים מאוד. אמר, מצוין, טוב מאוד. הלך אליו, אמר לו, תראה, אני ברוך השם, באמת אני אברך, אני מספר לך, אבל ברוך השם, אני הגשתי תביעה לביטוח לאומי, אני צריך לקבל איזה סכום נכבד, יפה מאוד, ואני החלטתי הסכום הזה, אמרתי לאשתי לתת לה קצת נוחיות, שכל הזמן במטבח של הארונות יפים, סודרים, במקרר טוב, וזה כל מיני דברים, אז אני רוצה שתעצב לי עיצוב של הזה בצורה, דברים לא, לפי הכסף שאני צריך, בערך אני צריך לקבל את זה, 25, אני יודע, 23, 1,000 ביטוח לאומי שמגיע לי, וזה, אני רוצה ש... אמר לו, חפץ לב, בבקשה, נתן לו איזה 1,000 שקל על החשבון, ואמר לו, בסדר, אני חפץ לב. כמה זמן בערך? הוא אמר לו, אני לא יודע, אז תלוי בהם, לא. אבל בסדר, גם הוא נסדר לך את הסקיצות, הכל. ישב, עשה לו את הסקיצות, וזה, מחכה. מצלצל, אומר, עדיין אני עוד לא קיבלתי, אבל בסדר, אומר לו, תשמע, זה מוכן, מתי שזה, תגיד לי, נעלמו עקבותיו. האברך הזה נעלמו עקבותיו, לא שומע ממנו דבר ולא חצי דבר. עובר איזה 3-4 חודשים, ובדיוק ניגש אליו איזה מיליונר אחד, הוא מעצב המטבחים אמריקאים, אירופיים, כל מיני, הוא יודע, למד עיצוב פנים יפה מאוד, ניגש אליו מיליונר אחד גדול, ואומר לו, תשמע, יש לי כך וכך מטראז' במטבח, ואני רוצה שתעצב לי את הכל, וזה, הוא הלך, מדד את הכל, זה, אמר לו, בסדר גמור, אמר לו, כמה שצריך, אל תעשה חשבון, נתן לו כבר דמי קדימה, 10,000 על חשבון העיצוב בלבד, אז כבר תדע כבר איזה מקררים, ואיזה מטבחים, ואיזה ארונות, הוא התחיל להראות לו כל מיני קטלוגים, קטלוג זה, קטלוג זה, אולי תבחר את זה, והוא רואה בסוף מצא איזה משהו עתיק, משהו יפה, עתיק, זה מעץ, ככה שהעיניים של העץ רואים אותך טוב מאוד, כן, יש להם עיניים יפות כאלה, כל מיני עיניים בעצים, ואמר לו בסדר גמור, ומקרר כזה, ותנור יהיה כזה, וזה נפתח ככה, וזה נפתח ככה, יופי, וזה כשאתה לוחץ על כפתור, וזה ככה, מצוין, טוב מאוד. טוב, והוא אמר לו, תכין את הכל, ותקנה כך, הנה צ'קים, תקנה כבר את כל הדברים, שיהיו מוכנים אצלי כבר בבית, ואני צריך להגיע, אני צריך לצאת לחוץ לארץ, למשך חודש ימים, אני רוצה בזמן שאני יוצא, אז כשאני יוצא, אז תבוא, תתחיל את העבודה. טוב, אז נתן לו את המפתחות, הכל, קנה את כל הדברים, הכל שם, פתאום, כעבור איזה 3 ימים, מתקשר, הם התחילו קצת לסדר משהו קצת במטבח, מתקשר אליו, אומר לו, סטופ, אל תעשה שום דבר. מה קרה? אומר, כל מה שקנית, כל מה שעשית, כל, שמע, כל מעוצב, הכל מוכן כבר, הכנו את הכל, את כל הארונות. אומר לו, כל כך, לא מעניין אותי, תזרוק אותם, תן אותם למי שאת רוצה, קח אותם בשבילך. אני לא רוצה שום פריט. מה יש? אומר, אני הכנסתי לתערוכה, תערוכה של מטבחים, משהו באירופה, תשמע, זה משהו, שמה, זה משם אני כבר מזמין, הם כבר אפילו יפצעו לי, הם יבואו לי פה אפילו עד כדי כך, יתקינו לי את הכל, כל המטבח, הכל, התנורים, הכל, המקררים, הכל, המכונת השטיפה, הכל, הכל. את כל מה שעשית, כך. אני לא, אל תבלבל לי, אין לי זמן לחשוב, אין לי זמן, קח את הכל. הוא, תכף ירא שמיים בתכלית, אומר, נתנוצץ בו, האברך הזה התקשר לפני כן בעצם לאברך, לפני, אמר לו, תגיד, מה עם המטבח שאתה? אמר לו, אני מצטער מאוד, לא אמרתי לך שביטוח לאומי לא אישרו את זה, מה פתאום את זה? אמר לו, שום דבר, לא מושרים, אמר, מה אני יכול לעשות? אז תתבע, לא. אז הוא בדיוק נזכר באברך הזה. אומר, אולי באמת הלך לשם כדי שהאברך הזה יוכל ליהנות עד כדי כך. צלצל לאברך, אומר לו, תשמע, יש לך מטבח, יש לך מקרר, הכל מסודר. אומר לו, אין לי כסף. אומר לו, הכל מסודר, ללא כסף. לקח את הכל, חוץ מכמה פריטים שהוא לקח לעצמו, שהוא מאכפת לו במקום העבודה שלו וזה, לקח את הכל בנאמנות ביראת שמיים. שמח זבונון בצאתך, ויששכר באוהליך. זהו רבותיי, עם ישראל חיים בצורה של ידידות. שיהיה לנו בעזרת השם שבת שלום וברך, ונזכה כולנו בעזרת השם לראות את הגאולה השלמה, יקבל השם את תפילותינו עם תפילות כלל ישראל. במהרה נזכה למשיח צדקנו, עד כי יבוא שילה. נפתלי איילה שלוחה. נפתלי, נפתלי זה אותיות תפילין, בזכות התפילין איילה זה אליה. אליה, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא לבשר את הגאולה בקרוב. יבוא אליהו הנביא, יבשרנו הגאולה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. חיל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. אנחנו בערב שבת קודש פרשת ויחי, מסיימים את ספר הישר וספר בראשית, שנקרא גם ספר הישר על שם הישרים, האבות והאימהות להם נאווה תהילה. הם היסוד של הספר הזה, ומגיע פרשת ויחי לפני חזק חזק ונתחזק. יעקב אבינו נפרד מן הבדים, מברך אותם איש איש כברכתו ברך אותם, ולפני כן הוא נפגש עם יוסף, מצווה עליו ומשפיע אותו, אל נא תקברני במצרים. ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, יש מערת המכפלה, ושם יש אברהם ויצחק, שרה, רבקה ולאה, ושם יש מקום עבורי, אני מצווה עליך ומשביע אותך, לעשות כבקשתי ולקחת אותי לקבורה במערת המכפלה בחברון. אני חייב פה לכם לספר סיפור. לפני 42 שנה, נכנסתי לגור בתל אביב בדירה ברחוב שדרות נורדאו. מתוך סקרנות רציתי לדעת מי זה אותו נורדאו שעל שמו נקראת השדרה היפה הזאת. אמרו לי, זה מה זה? מקס נורדאו, שמעתי את השם קודם. הוא היה אחרי בנימין הרצל, הוא היה מראשי הציונות. מקס נורדאו, שם כזה מקס. התברר לי בחיפוש קטן שמקס שמו היה מאיר שמחה, כמו האור שמח, רבי מאיר שמחה. ונודע לי עליו סיפור מעניין. הוא היה כמו ממשפחה מתבוללת, יליד גרמניה, מצרפת, בפריז הייתה לו קליניקה לרפואת ילדים, זה היה המקצוע שלו, רופא ילדים מומחה. שום זיקה ליהדות, שום קשר לתורה ולמצוות, המאיר שמחה הפך לדוקטור מקס נורדאו. והנה בספר שנקרא עבר וערב, עבר העם העברי וערב העם הערבי, חיבר אותו סופר צעיר, היסטוריון, מזרחן בשם דוקטור אברהם שמואל יהודה, שם המשפחה יהודה. הוא היה בירושלים, והגיע לקונגרס הציוני, בבאזל, שם דיברו על יסוד ההסתדרות הציונית. הוא המשיך משם לספרד לעשות את המחקרים שלו בנושא של תקופת גרנדה, איך העברים והערבים חיו ביחד, היהודים והמוסלמים להבדיל, שניהם היו שנואי האינקוויזיציה הקתולית בספרד. זה היה המחקר שלו. דוקטור אברהם שמואל יהודה מספר בספרו שהוא מגיע לקונגרס וידע על דוקטור מקס נורדאו שהוא יד ימינו של דוקטור תיאודור הרצל. והנה בלילה השני של הקונגרס נואם נאום מרכזי, מקס נורדאו, נאום ארוך מאוד, וכל קטע בנאומו מסתיים בשלוש מילים אותנו אמר בעברית, ושבו בנים לגבולם. היה המום. אמרו לו שדוקטור נורדאו זה מתבולל, הוא לא יודע פסוק, הוא לא יודע מילה בעברית, מאיפה בא לו? וזה הרעיון של הציונות בעיניו, ושבו בנים לגבולם. איך זה מגיע? הוא לא העיז לי. יש אליו בחור צעיר, סטודנט, הוא נוסע כאמור לספרד, אחרי יום שלם בספרייה בספרד, הוא יושב בפארק שם על ספסל לנוח, ולקראתו צועדים מי? דוקטור מקס נורדאו עם רעייתו. באו לחופשה אחרי באזל. הוא ראה בזה עוד מן השמיים, ניגש אליו, הציג את עצמו, אני מירושלים, הוא היה המום, צעיר מירושלים, מפגש אותו בו בספרד, ואני שמעתי את הנאום של אדוני בבאזל, מה באמת, התיישבו שם על הספסל במדריד, ואז מעיז יהודה לשאול את נורדאו, תגיד לי, מותר לי לשאול, איך בא לך הפסוק הזה, שהוא היה המוטו של הנאום שלך, ושבו בנים לגבולם. אומר, הפסוק הזה, אני חייב לילד יהודי עם פאות, שלא יודע צרפתית, שבא אליי לקליניקה בצרפת לביקור כי היה חולה. אמא שלו הביאה אותו. אמא באה מפולין עם שביס לראשה, כסויית ראש, הביאה ילד עם פאות, חולה מאוד, חיוור. ומהילד הזה למדתי קודם כל מה זה להיות יהודי, ושאני רוצה להיות יהודי, והוא לימד אותי את המילים האלה, ושבו בנים לגבולם. איך זה קרה? הוא בא אליי, פתחתי לו כרטיס חולה, אבל הוא לא ידע לענות לי. הוא דיבר רק יידיש. אני יודע גרמנית, אז זה קצת דומה. אז דיברתי איתו. אני בגרמנית ועונה לי ביידיש. ואז אני צועק על הילד הזה ואומר לו, אתה לא הולך לבית ספר של המדינה, של צרפת, שפתחה בפניה את שעריך? צעקתי על האמא, למה את לא שולחת אותו לבית ספר נורמלי שיצא בן אדם? מה זה, איפה הוא לומד? היא אומרת לו בחיידר. מה זה חיידר? שם לומדים תורה, לימודי קודש. אני אומר לו, מה למדת אתמול בבית ספר? הוא אומר לי, אתמול לא הייתי, כבר 3 שבועות אני חולה בבית. פעם האחרונה שהיית בחיידר הזה, אתה זוכר מה למדת? הוא אומר, כן, וכאן הילד כמו ניתק ממני, ניתק מן העולם הזה, עיניו היו נשואות אל התקרה, והוא כמו נביא, סיפר לי סיפור. ינקי ובינו חולה, זה פרשת ויחי, הוא הולך למות, הוא החולה הראשון, עד עכשיו לא היו חולים, ויוסף בא אליו, הבן שלו, ואבא אומר לו, תשבע לי, שלא תקבור אותי פה, אלא תקבור אותי בחברון. והילד ממשיך לדבר, ואני מקשיב לו מרותק, ילד בן 10, חולה, חיוור מאוד, והוא חי את העבר הזה שלנו, שאני לא הכרתי אותו בכלל. ואז הוא אומר לי, ואני מבואי מפדן, אומר ינקב, מתה עליי רחל בדרך, בעוד כברת ארץ, תבוא אפרתה, והאקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. מה פתאום הוא מספר פה על קבורת רחל? נכון, רחל היא אמא של יוסף, אבל מה זה שייך לשבועה שלו, שהוא משביע אותו, אל נא תקברני במצרים. אומר רשי, הוא רוצה להתנצל בפני יוסף. אני דורש ממך לטלטל אותי ממצרים עד חברון. אני את אמא שלך, שמתה בדרך קרוב מאוד לבית לחם, לא הובלתי אותה לבית לחם. כיוון שאני הייתי צריך לקבור אותה בדרך, יהיה חורבן בית ראשון, והבנים של יעקב אבינו יצאו לגלות בבל. ואז הם יעברו על יד קברה של רחל שזה בדרך. ויספרו לה לחורבן הבית, ואז היא תתחיל לבכות ולהתפלל, והשם יגיד לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחריתך, את מסרת את הסימנים ללאה אחותך הבכירה, ושבו בנים לגבולם. והילד הזה גמר עם 3 המילים האלה, פתאום הוא כמו התעורר מחלום, הסתכל לי בעיניים ואומר, זה מה שלמדתי לפני 3 שבועות, בחיים. ואיכשהו דיבר, אני הפניתי לו את גבי, הסתכלתי לחלון שלא יראה אותי, לא האמא ולא הילד, ובכיתי בכי תמרורים, ואמרתי לעצמי, מקס, תתבייש לך. תראה, ילד יהודי שלא יודע את השפה, פליט מפולין, הגיע פה לצרפת, חולה, חיוור, תראה מה זה. והוא חי את העבר שלו באיזה גאווה, באיזה געגוע, וכאילו יעקב ויוסף עומדים פה, או הוא שוכב פה לנגד עיניו, הוא מדבר על רחל, ואיך רחל מבקשת, וירמיהו מביא את הנאום של רחל והתשובה של השם, ושבו בנים לגבולם. ניגפתי את הדמעות, טיפלתי בילד, את המילים ביקשתי שיחזור עליהם, וכתבתי לי את המילים ושבו בנים לגבולם. מן השמיים כנראה, למחרת יצאה מודעה בעיתון, חתומה על ידי אחד דוקטור תיאודור הרצל, לא ידעתי עד אז מזה, מי שהגורל של העם היהודי נוגע לליבו, נא להתקשר לדוקטור הרצל, תיבדו ככה וככה. זה היה תחילת הרעיון לכנס יהודים שאכפת להם, זה היה אחרי משפט דרייפוס עם עלילת הדם, ואני נרתמתי מיד לדוקטור הרצל בעקבות הילד הזה מאתמול, שהוא סיפר לי על יעקב ויוסף ורחל וירמיהו, ואז החלטתי כשאני אנאם בלילה השני של הקונגרס, אני אשבץ בנאום שלי את המילים שלמדתי מהילד הזה. וכל הנאום שלי היה סביב ההבטחה של הנביא, ושבו בנים לגבולם. זה מה שאני למדתי,